שלום, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, How to Startup, והיום אנחנו מארחים את אורי קפלן מאלביט. שלום אורי.
היי.
אורי בא אלינו מארגון ה-CTO של אלביט, חברה ביטחונית גדולה ומשמעותית במדינת ישראל, והסיבה שהבאנו אותו לפה היום זה שייתן לנו צוהר לפעילות שחברת אלביט עושה עם סטארט-אפים, או סטארט-אפים שהתחילו את דרכם, ונדבר על זה, על היתרונות ועל החסרונות אם יש, ובכלל איך עושים שיתוף פעולה כזה, ואיך מגיעים למה שצריך להגיע, אבל לא נקדים את המאוחר. אורי, ברוך הבא, תספר לנו קצת על עצמך.
אז אני בן 52, נשוי, אב לשלושה, ילדים גדולים, גר בחיפה, במסלול של הקריירה שלי, עברתי גם פעילות בחברות בינוניות בארץ, גם עבדתי שנתיים בארצות הברית.
תמיד ביטחוני?
לא.
אוקיי.
התחלתי דווקא באופגל, שם עסקתי בפרויקטים אזרחיים, בפיתוח מערכת להנחתת מטוסים בתנאי ערפל.
מדהים.
כן, היה מרתק. משם, עם הפיתוח הזה, נסעתי לארצות הברית לקולסמן, המשכתי את הפיתוח שזה היה סרטיפיקציה FAA, ומערכת שמותקנת, משיכה להימחר עד היום, מותקנת בכל גולפסטרים, G4, G5, ועוד לא מעט מטוסים אחרים, פרויקט מדהים.
עובדת בלי GPS?
עובדת בלי GPS.
מה, זה לייזר? מה
לא, יש לא, שם? לא, זה אינפרד.
אוקיי.
שרואה את רוט הערפה לפני שהעיניים רואות אותם, מאפשרת נחיתה בתנאים שאחרת לא מתאפשרים, ובעצם מאפשרת לעשות משהו כמו ש-ILS עושה בשדות תעופה גדולים, בשדות תעופה קטנים ובינוניים.
רק צריך להתקין את הפנסים האלה?
לא, הפנסים בתוך שדות התעופה כבר קיימים, זה הפנסים הסטנדרטיים. צריך להתקין מצלמת אינפרד, להקרין אותה על הד, ואז בצורה מאוד טבעית, הנחיתה היא נחיתה טבעית סטנדרטית, אתה נוחת על ההד, על האורות, על התמונה
שמוצגת על ההד. אז הטייס עובד.
טייס עובד כאילו הוא עובד רגיל. במקום, מדהים. במקום להתקין מערכת ה-ILS שהיא גם כבדה, גם יקרה, גם אין אותה בשדות הקטנים, ומטוסי מנהלים רוצים לנחות בשדות הקטנים, כן. כי הם קרובים למרכז העיר.
הבנתי,
אתה טוב. אתה רוצה להביא אתם לאלה שם. אז גמרתי שם, חזרתי, כן. עבדתי 10 שנים באלביט, ניהלתי פרויקטים משמעותיים, בסופם מרכיב מרכזי בצייד. צייד את שלבי ההתקנות הראשונים שלו, ועוד ניהלתי איזה מכרזים גדולים, זכינו, והחלטתי שיספיק לי, מספיק לי, ויצאתי ליזמות אישית, פרטית, יחד עם עוד שני חברים, הקמנו סטארט-אפ בתחום החינוך.
מדהים.
עבדנו בזה 5-6 שנים.
מה היה הרעיון?
זה לא היה רעיון, זה היה מוצר.
אוקיי.
זה עבד.
יפה.
זה עבד בעשרות בתי ספר בארץ.
מה זה עשה?
זה עשה מערכת למידה בתוך הבית ספר, מבוססת על אייפדים. הנגשנו ספרים בפורמט דיגיטלי, הראשונים שעשו את זה, עם סביבה אינטראקטיבית לשיתוף בין מורים לתלמידים. היה לנו יופי של משקיעים, מריוס נחט, דוב מורן. היה סיבוב מדהים. אבל כמו הרבה סטארט-אפים. בסוף נתקלנו בקיר, נדבר עליו גם פה.
כן.
שם זה היה הקיר של משרד החינוך. הבנו שאנחנו לא יכולים לעשות סקייל מהסיפור הזה. זה יכול להמשיך לגדול בקטן וזה, אבל זה לא...
הייתה הבעיה הרגולטור.
הרגולטור, בגלל שאתה לא יכול לעשות שום דבר במערכת החינוך, בלי שהרגולטור מעורב.
כן.
אין באמת בתי ספר פרטיים, אין זה, זה הכל. אז הופך את זה לאירוע מאוד מאוד מורכב. זהירו אותנו, לא הקשבנו, כמו סטארט-אפיסטים טובים. אמרנו, אנחנו, כל מה שכולם נכשלו לפנינו,
אנחנו נראה להם. אז כמה שנים הייתם?
היינו בין 5-6 שנים תלוי ממתי סופרים, אחר כך עשיתי עוד איזה סיבוב קצר שהיה פחות מוצלח, גם שותפים לפעמים צריך לדעת לבחור, חלק מה-lesson learned, וחזרתי לאלביט לצוות ה-CTO, הייתה הזדמנות מדהימה, תמיד אהבתי את הפעילות של ה-CTO באלביט, וראיתי בזה ממש הזדמנות, ואני מבסוט להלאה, גם הפוזיציה הייתה מאוד מיוחדת, כי זה שילב את ההיכרות שלי גם עם אלביט, שהייתה לי היכרות טובה עם אלביט ועדיין יש לי, וגם עם האקוסיסטם של הסטארט-אפים, שהתעסקתי בו משהו כמו 10 שנים, ואני באלביט, ב3 שנים האחרונות, חלק ממה שאני עושה, אני מרכז את הפעילות של ה-Open Innovation, מה שאנחנו קוראים, שזה אינטראקציה עם סטארט-אפים. עכשיו, צריך להבין את אלביט. אלביט חברה גדולה, כולם מתעסקים עם סטארט-אפים. אבל לרוב אלביט, החטיבות של אלביט, מתעסקות מול סטארט-אפים כשהן צריכות פרויקטים. זאת אומרת, יש להם פרויקט, יש להם צורך מסומן, והן מחפשות סורסינג, הן עושות סורסינג, והן מבינות שחלק מהסורסינג זה גם סטארט-אפים.
כדי להביא הלקוח, את הטכנולוגיה.
כדי להביא את הטכנולוגיה בשביל לפתור את הבעיה.
כן.
כי יש בעיה ספציפית, מסומנת, ורוצים לפתור אותה, ו...
למה לא עדיף שהמהנדסים יישבו ויפתחו את המוצר שיפתור את הבעיה?
זה באמת האידיאולוגיה שמאחורי Open Innovation, שווה לקרוא את הספר. הבנה מאוד עמוקה שמבשילה משנות ה-80 בעולם, חדשנות לא נוצרת בארגונים, חדשנות נוצרת בחוץ. זה צירוף של הרבה נסיבות, גם ההתפתחות של האקדמיה, גם ההתפתחות של העולמות ה-VCs, וגם במידה מסוימת הטבע האנושי והטבע של הארגונים. היום יש הכרה מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שכל ארגון גדול שעוסק בטכנולוגיה, עוסק בסקאוטינג של טכנולוגיות רלוונטיות בחוץ, וזה נכון לכל מה שעושות החטיבות שלנו, וכל האנשים באלביט, או בכלל האנשים באלביט, אבל הרבה מאוד צוותים, כשהם מחפשים טכנולוגיות, הם מחפשים אותם בחוץ. כי בבית זה קשה. זה יקר, זה לאט, זה לא אפקטיבי, ועוד משהו, יותר מהכל, כסף. יש בחוץ יותר כסף מאשר בבית. כי, וזה ניגע בזה עוד מעט, כשאנחנו חופשים טכנולוגיות, אחד מהסיבות שאנחנו חופשים טכנולוגיות, זה בשביל למצוא מקורות מימון חיצוניים, כי אנחנו חולקים, שוק הצבאי הוא שוק שמייצג אולי 5% מהשוק העולמי של הטכנולוגיות. יש 95% אחרים, שמייצגים צרכים, שמפתחים טכנולוגיות, שגורמים לחברות בחוץ לפתח טכנולוגיות, והמשקיעים, כשהם משקיעים, משקיעים בשווקים, בפוטנציאל לשווקים אזרחיים, הם שמים הרבה כסף על פוטנציאל לשווקים אזרחיים, וזה מקורות מימון גדולים יותר ממה שהתעשייה הביטחונית מסוגלת לשים, או כל תעשייה בכלל, אבל ספציפית התעשייה הביטחונית. אפשר לראות גרפים מאוד יפים של היחס בין השקעות בעולם הדיפנס להשקעות בעולם בעולם האזרחי, בכלל גוברמנטל ואזרחי, כשבשנות ה-60 היחס היה בערך 1:1, היום זה 1:8:10, לטובת האזרחי. אז זה מסביר היטב למה אנחנו זוכרים שפעם הרבה מאוד מהטכנולוגיות הגיעו מעולם הדיפנס, וזלגו לעולם האזרחי, תקשורת, מקאמים,
עקפו את זה בסיבוב.
עקפו את זה בסקייל.
כן.
עקפו את זה בסקייל. וכתוצאה מזה, בעצם אם אנחנו רוצים להיות שותפים לפיתוח טכנולוגיות, אנחנו צריכים לרתום את הטכנולוגיות שמפותחות בעולם האזרחי לטובת הצרכים שלנו הפנימיים בעולם הביטחוני.
בוא ננסה לפרוט את זה לפרוטות, שאתה אומר שאתם צריכים את זה. אז איך זה עובד? כאילו, אתה אומר למהנדס, נגיד, הפילו על איזה חטיבה פרויקט, השיווק עבד טוב, מחר פרויקט, עכשיו צריך למכור, לא יודע מה, צייד לבריטים, סתם זרקתי. עכשיו, מה זה אומר? שולחים את המנהלי פרויקט לחפש את האינוביישן בחוץ, הם פונים אליכם, זה תהליך...
אז זה עובד.
איך זה עובד? מה עושים?
אלביט היא חברה מאוד מבוזרת. אף אחד לא פונה לאף אחד.
אוקיי, יפה.
בטח לא הקו למטה. כבר המטה לקו.
אוקיי.
חטיבות מחפשות בעצמם, ושם אנחנו אין לנו מה לעזור, ואין לנו מה להתערב.
אוקיי.
הם מבקשות מאיתנו עזרה, יש לנו את הכלים שלנו, אנחנו עוזרים, כמעט לא קורה. הם מחפשות, כשיש להם צורך, הם יודעות לחפש אותו, המהנדס הרלוונטי, מנהל הפרויקט.
ממש, העובדים
האנשים
האנשים שרואים את
ה... כל אחד שרואה את הצורך, יחפש אותו. בהקשר הזה, אלביט היא מאוד מאוד פלורליסטית, ולא מובנית, וזה היופי שלה. אנחנו מגיעים מנקודת מבט אחרת. אנחנו מנסים למצוא את אותן טכנולוגיות שעשויות לעניין אותנו בעוד 2, 3, 5. אני בכוונה אומר לא 10, כי זה לא האופי שלנו. אם אתה מדבר פה עם רפאל, הוא היה אומר לך 10. אנחנו 3, 5 במקרה. אז אין לנו תאורך נשימה. אז אנחנו חברה בורסאית, מדווחת כל רבעון לבורסה. אז זה לא שאנחנו רואים את הקצה של האף שלנו, אבל אנחנו... יש לנו אופי שהוא יותר, בהקשרים הטכנולוגיים, יותר down to earth. אבל עדיין, מאוד מאוד מעניינים אותנו הטכנולוגיות, שעתידות לעניין אותנו בעוד כמה שנים,
okay,
ועתידות yes. להשתלב בפרויקטים עתידיים פוטנציאליים מתוך היכרות שלנו עם השוק. ואת אלה אנחנו מחפשים.
איך?
את אלה המתה מחפש, את אלה אני מחפש.
איך אתה מחפש?
אז זהו. אני באופן, אני כמעט ולא נשמח, מדי פעם פונים אליי, ופונים לכל מיני גורמים באלביט, ויודעים להפנות אותם אליי, אני מספיק מחובר לאנשים הרלוונטיים, אבל יותר מהכל, אני מחפש בצורה אקטיבית.
אתה עושה סקאוטינג.
אני עושה סקאוטינג אקטיבי, בכל העולם. יש לי דאטאבייס, כלי שמאוד משמש אותי, זה פיצ'בוק, ואני אגיד לך מה אני מחפש. מחפש חברות בתחומים הטכנולוגיים הרלוונטיים אלינו, הרבה עולם, הסנסורים, התקשורת, הרחפנים, ה-AI, כלים ל-AI, או כל מה שנוגע ב-AI מאוד מעניין אותנו. לפעמים גם קצת חומרים, על אף שזה פחות, יש פחות סטארט-אפים בעולמות האלה, אבל בעולמות העולמות שתיארתי פחות או יותר, פלוס, אני יודע מה, אלקטרו-אופטיקה כמובן, תחת הכותרת של סנסורים, RF כמובן מעניין אותנו. יש אוסף של דברים שהם בתוך הדומיין שהם רלוונטיים אלינו.
אוקיי, ואז
ואני מפלטר, אני מחפש חברות שגייסו. אני מחפש חברות שיש להם אורך נשימה. לא מוכרות בהכרח משהו. תראה, למדנו כמה דברים. חברות מאוד צעירות, קשה לנו להתנהל איתן. תאום ציפי, אנחנו חברה שרוצה להתנסות בידיים ולהרגיש, ואנחנו קצת חסרי סבלנות בשביל לשבת על הגדר ולחכות ול-to nurture סטארט-אפ, לטפח אותו. זה אכזבה הבדדית. שלמדנו שהיא פחות מתאימה לנו, ראונד דיילר, חברות שגייסו למעלה מ-3-4 מיליון דולר, חשוב לי אישית חשוב שהם יהיו כאלה אחרי גיוס, או בטווח סביר אחרי גיוס, כדי שאני ידע שיש להם אורך נשימה. שכשאני פונה אליהם, וזה חלק מההיכרות עם אלביט, או עם חברה גדולה בכלל, אני לא חושב שאלביט שונה בהקשר הזה מחברות אחרות. התהליכים ארוכים. בייחוד לאור העובדה שאני ספציפית לא מגיע לחברות, עם הזמנה ביד של פרויקט שקיבלנו ואנחנו חפשים לו פתרון לצורך המסוים, אלא אנחנו מסתכלים טיפה יותר רחוק ואנחנו מכוונים טיפה יותר למוצר עתידי שעוד לא קיים ולא הולך להימחר, אז עד שנתכוונן על הצורך בדיוק, עד שנבין שהחברה מתאימה, עד שניתן לה איזו הזמנה קטנה, אז זה תהליך שיקח לנו הרבה זמן ואנחנו יודעים אותו, אז אני לא רוצה להיקלע למצב שבו התחלתי לדבר עם חברה חצי שנה לפני שהיא צריכה לעבור סיבוב, נתקעת, מזייפת, מקרטעת, או לחלופין, מחליטה שהיא מתעדפת לא אותי, כי אני לא מביא לה הזמנה מחר בבוקר, אלא אני מביא לה פוטנציאל להזמנה בעוד שנתיים שלוש, ואני נשאר בחוץ מתוך המערכת יחסים הזאת.
אז איך הדו-שיח הזה בעצם נראה?
הדו-שיח הזה נראה בעצם, קודם כל אני מבין מה היא עושה, ואחרי שהבנתי מה היא עושה, האתגר שלי היא לחבר אותה לחטיבה. מתי לא עושה כלום באלביט, מתי זה אוכל חינם. מי שעובד באלביט זה החטיבות.
בצלאל, זה ההזדמנות שלך להעלות את הרווחים. כן.
אז האתגר הוא לחבר את זה לחטיבות, כי החטיבות יודעות מה הצרכים, מכירות הלקוחות, ועושות את העסקים. אלביט בהקשר הזה, שוב, היא מאוד שונה בגלל האופי המאוד חטיבתי שלה, שהוא, אין בו שום דבר מרכיב משותף, אין הדסה משותפת למשל באלביט. כל חטיבה יש לה את ההנדסה הפרטית שלה, יש לה גוף מחירות עצמאי משלה. יש גופים משותפים, אבל במטה, גם שיווק, גם כל אחד מהגופים, אבל בגדול,
אז אתה חייב למצוא לזה חטיבה,
חייב למצוא לזה חטיבה.
שתגיד שזה מעניין.
בדיוק.
היא עוד לא יודעת מה לעשות עם זה.
לפעמים יותר מאחת.
אוקיי.
יש הרבה מאוד נושאים שיש יותר מאחת. בייחוד בנושאים שהם נושאים חמים.
כן.
בסוף, גם הסטארט-אפים נולדים באזורים החמים.
מה הנושאים החמים?
AI.
אוקיי.
סנסורים. אוטונומיה.
אנרגיה זה נושא חם?
אנרגיה זה נושא שמעניין אותנו. לא מצאנו את נקודת העבודה, איפה אנחנו משתלבים באנרגיה. כי תראה, אנחנו יודעים שאנחנו לא נפתח את הסוללה הבאה. יש לנו חברה, דרך אגב, שעוסקת בפיתוח של אנרגיה, כי הבנו שזה תחום מעניין. אבל אני חושב שזה גם נכון באופן כללי לעולם, שהתעשיות הביטחוניות הן לא חלוצות באימוץ טכנולוגיות בתחום האנרגיה. לא מדבר איתך על נשק אנרגיה, כן?
כן, לא, לא, לא. שם הם חלוצות, כי זה לא מנהפכת באזרחות.
בדיוק. אז בנשק אנרגיה אנחנו החלוצים, אבל בכל מה שקשור באנרגיה, על אף שגם בתחום הזה ראינו לא מזמן סטארט-אפ מאוד מעניין, אנגלי, שבאמת נראה כאילו פורץ דרך. שוב, בסוג הזה של הטכנולוגיות, אנחנו ב-wait and watch על הטכנולוגיה, מאוד עניין אותנו, היה צוות שמאוד התעניין, הלך, ראה, זה דרך אגב פעם שנייה שהם נוגעים בסטארט-אפ הזה, הסתכלו עליו כבר לפני שנתיים, שלוש, זאת אומרת, החבר'ה הכירו אותו, אני נתקלתי בו עוד פעם אחרי שהוא גייס, כי ככה אני רואה אותם, ובאמת הוא עשה התקדמות מאוד ברשימה, וזה נראה מאוד מבטיח, אבל יש לו עוד שנתיים, שלוש עד שהוא יהיה רלוונטי, ולכן זה פחות...
אז נגיד שמצאת את המצביע הזה, והוא כבר נסע פעמיים, ואמר בוא נה, זה נראה לנו טוב, מה עכשיו?
אז מה עכשיו? כן. אז עכשיו התחילה אינגייג'מנט, ואינגייג'מנט יכולה להיות בכל, במספר דרכים.
אוקיי.
זה יכול להיות בהזמנה של פיילוט. איזשהו הזמנה של, הזמנה קטנה של ניסוי, של הדגמה, של אינטגרציה עם מערכת של אלביט, בשביל שנוכל לייצר איזשהו פיילוט משותף. זה יכול להיות, זה יכול להיות יותר מזה, זה יכול להיות גם ממש שילוב בתוך המוצרים, או שילוב בתהליכי העבודה. יש גם כאלה, שני מקרים של חברת סטארט-אפ שהפכה להיות יוניקורן, שאנחנו התחלנו להתעסק איתה, היא הייתה מאוד בשלבי הראשונים, שבתחום של ה-AI, שמאוד עניינה אותנו, ואנחנו באמת מהראשונים שאימצנו את הטכנולוגיה, והיום הוא מתחיל להיות משולב, המוצר שלהם, בכל המוצרים של אלביט העתידים, אבל תראה את האופי של התהליך, הם כבר מכרו בטח במיליונים, אם לא עשרות מיליונים, אצלנו מחירה הראשונה שתהיה להם, זה יהיה בעוד שנתיים, זאת אומרת, בינתיים הם מכרו לנו לאינטגרציות, אבל הסייקלים יחסית ארוכים, וגם צריך להכיר את זה שהכמויות שאנחנו מוכרים הן יחסית קטנות. אז לחברות שהן מוכרות לייסנסים לפיתוח, זה מעניין, כי אנחנו מפתחים, אנחנו חברה מאוד מאוד אוריינטד לפיתוח, 50% מהכוח אדם שלנו מהנדסים, אנחנו 18 אלף עובדים היום, משהו כמו 9,000 מהנדסים, worldwide. אז זה מעניין, אבל מי שמוכר חומרה, אנחנו פחות מעניינים אותו כלקוח שיהפוך אותו לעשיר. אנחנו הרבה יותר מעניינים אותם כדיזיין רפרנס, כאיזשהו מישהו שאפשר להסתכל עליו. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד הנדסים, אנחנו מאוד לוקחים, אני חושב שהחברה הזאת שעבדנו איתה ושילבנו את המוצרים שלה, מאוד נהנתה מהעובדה שהמהנדסים שלנו ישבו ופיתחו את המוצרים על התהליך בתהליך הזה, וקיבלו המון פידבקים. ומעבר לעובדה שהם יכלו לשים אותנו כרפרנס ולשלוח אלינו לקוחות אחרים, וזה, שזה תמיד אנחנו אוהבים לעשות.
איך ההסכמים האלה נראים? זה מקביל גם את הסטארט-אפ? אם הוא עובד עכשיו איתך על אין לי מושג מה עתידי שאתם רוצים לעשות איתו, מה זה אומר על שאר העולם?
מאוד, מאוד תלוי. באופן עקרוני, אנחנו מאוד מודעים למגבלות של הסטארט-אפים, לרצון שלהם לא להיות מוגבלים, ולנזק הפוטנציאלי שלהם מאיזשהו הסכם בלעדיות.
כן.
ואפילו גם פיתחנו תהליך רכש מיוחד לסטארט-אפים, שהוא יותר מקוצר, שלא שמים לו את כל ה-T's and C's ששמים לכל ספק אחר, ואתה יודע, T's and C's שלהם זה 30 עמודים, מחרת יחד עם המוצר, את אמא שלך ואבא שלך וכל
זה. אז יש משהו מותאם
לסטארט-אפ? אז יש משהו מותאם לסטארט-אפים.
שמגן להם על ה-IP?
שמגן להם על ה-IP.
ואז בעצם אלביט מקבלת זכות לעשות שימוש ברישיון.
נכון.
של המוצר או משהו כזה.
אבל תראה, יהיו מקרים שבהם זה ממש בקור, ובהם אנחנו גם לקחנו טכנולוגיה שהיא לעולם האזרחי לגמרי, ועשינו לה תאטמות ותאסבה לעולם הצבאי. אז יהיו מקרים שבהם נרצה לוודא שיש לנו יתרון, שנוצר לנו יתרון.
ואז מחתימים אותם על איזה הסכם מתחרות כזה?
תראה, קודם כל, מה זה מחתימים אותם? יושבים איתם לדיון.
אוקיי.
מתדיינים איתם על התנאים, מסבירים להם את הפוטנציאל. אני מניח, בחלק גדול מהמקרים שבהם חברה תסכים לעשות את זה, זה כי היא לא ראתה בשוק הצבאי בכלל שוק פוטנציאלי עבורה, זה לא היה ברודמאפ שלה.
כן.
אז זה לא כל כך מפריע לה. ואם אנחנו על הדרך, נתנו לה הזמנה קטנה, ונתנו לה חשיפה, ונתנו לה פוטנציאל להזמנה גדולה בהמשך, לפעמים זה כדאי להם. אף אחד לא עומד עם אף אחד עם אקדח לרקה, והדברים הם נעשים בהכרה מלאה, ואתה גם מכיר חברות שעשינו איתם שיתופי פעולה, וכל אחד עם יכולת הנגושיישן שלו, ו... עם ההבנה שלו, של מה נכון לו.
ואת התהליך הזה עושים בתוך החטיבה.
התהליך הזה כולו נעשה בתוך החטיבה. אנחנו מלווים את התהליך בייחוד כדי לוודא שלא, ששומרים על הסטארט-אפ, כי חשוב לנו השם שלנו בתעשייה.
כן.
אנחנו מבינים שבסוף, באקוסיסטם, נוצר שם לחברה, וחשוב לנו שיהיה שם של חברה אגונה, של חברה שכדאי לעבוד איתה, כי בסוף יש פה, זה לא תלות הדדית, אבל יש פה ווין ווין לכולם, פוטנציאלי, מלעשות את הדברים נכון, ולא לעשות את הדברים בצורה שהיא אולי איזשהו רווח מקומי, אבל בלונג רן יכול לייצר נזק.
תגיד, מה לגבי, לפעמים יש חברות סטארט-אפ, הוא אומר, תשמע, אני, אוקיי, התקשר אליי מישהו מאלביט, אלביט, אני עכשיו חולם למכור ל, לא יודע מה, לעולמות אזרחים לגמרי, עכשיו התקשרת לחברה ביטחונית, ורוצה שנתחיל לעשות את כל מיני עבודות, ומה, כולם יגידו שאני סוחר נשק, ולא יודע מה אני עושה, ואני בכלל רוצה למכור לנורווגים, ולעשות רק שלום כל היום. אז יש לכם דרכים להתמודד עם דברים כאלה?
ברוב המקרים אפשר להפריד אותם לגמרי, זה לא יוצר להם שום...
הם כאילו מישהו יודע, כאילו איך זה עובד, המערכת היחסים הזאת?
המערכת היחסים...
היא מתמסמסת בתוך החטיבה, בתוך המהנדסים של החטיבה, או שהוא רוצה שיהיה רשום לו, איך זה עובד?
הפתועים. אם הוא רוצה שזה יהיה כתוב, אז כנראה כדאי לו שזה יהיה כתוב. והוא לוקח בחשבון המשמעויות. אפי לא יבוא אליו.
כן.
אם הוא... מייצר טכנולוגיה שייצר אותה לאזרחות ועשו בו שימוש, אפי לא יבוא אליו, כך שמגבלה רגולטורית לא תחול עליו. בהקשר השיווקי, מה שמוחלט בין, לאלביט אין איזה אינטרס מיוחד לפרסם את העבודה עם הסטארט-אפים, ואם לסטארט-אפ יש אינטרס מיוחד לפרסם את העבודה איתנו, אז אנחנו כאילו לא נתנגד. זה לא נראה לי משהו שמפריע היום לסטארט-אפים. אני לא נתקלתי בסטארט-אפ שראה בזה חסם.
אוקיי. בוא ננסה לקחת עוד כמה דברים מהניסיון האישי שלך ומהריקורד שלך בתור יזם. כל פרק שאנחנו מקליטים, אנחנו מבקשים גם טיפים ועצות. עשה ולא תעשה, מה שנקרא מניסיונם של אחרים. אז היום אתה עוסק בסקאוטינג בשביל אלביט, או חלק מאלביט, אבל אתה היית יזם בעבר שלך, ומאוד חשוב לנו לשמוע איך אתה רואה את זה? איזה טיפים אתה נותן ליזם? כזה שרוצה, כמו שאתה אומר, בסוף להיות הצלחה, לשים בצד את היוניקורן וכל הדברים, אבל להצליח, אחד כזה שאולי כדאי לו או לא כדאי לו לבוא לתעשייה ביטחונית, אתה יכול קצת לאפיין ולתת את העצות שלך בכיוונים האלה.
תראה, אני חושב שסטארט-אפים צריכים להיזהר ממצב שבו הם בונים את כל המודל העסקי שלהם על תעשייה ביטחונית. תעשייה ביטחונית, לצורך העניין, יכולה להיות עוד לקוח, הערך הגבוה שלה זה ביכולת לסייע כדיזיין פרטנר. זה באמת אחד מהמקומות, כי באמת יש עושר מאוד גדול בידע ובניסיון ההנדסי שקיים בתוך הארגונים האלה, שחברות שמפתחות טכנולוגיה יכולות להיחשף להרבה מאוד נו-האו, וגם מתקנים דרך אגב, אם צריך מתקני בדיקות, ציוד ניסויים, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז זה ערך מאוד גבוה שיכול להתקבל. אני חושב שצריך לדעת to cut your losses short, ולא להיגרר לתהליכים יותר מדי ארוכים, לדעת לדחוף את זה ולמצות מהלכים מהר, אבל לא לחשוב שאני אביא עסקה מתעשייה ביטחונית בטווח של חודשים. זה לא יקרה.
כלומר, אתה לא רואה מודל שתעשייה היא בעצם גם משקיעה, אלא רק מזמינה כשזה רלוונטי, מהחטיבה העסקית.
לא, לגמרי גם משקיעה, אבל משקיעה בשלבים אחרים.
אוקיי.
משקיעה זה מאוד תלוי עד לא מזמן היה לנו את אינקוביט.
כן.
אז אנחנו משקיעים.
אוקיי. ובאינקוביט באמת היו טכנולוגיות שהכנסתם לאלביט...
כן.
או שרק זה היה גוף השקעות שפשוט שייך לאלביט?
זה היה גוף השקעות ששייך לאלביט והשקיע בטכנולוגיות שהיה להם פוטנציאל להשתלב באלביט, והיו כמה מקרים שזה שולב, ויהיו גם כמה מקרים, אני מניח, שבהמשך עוד השתלבו. אחד הלקחים שלמדנו בתהליך הזה, שקשה לנו עם שלבי סיד, פרי סיד, קשים לנו, כי אנחנו, כמו שאמרתי בפתיח, מאוד מוכוונים למבצועים, והתהליך בין פרסיד סיד למבצוע של מערכת הוא שנים. ואת האורך רוח הזה קצת חסר לנו.
אז זה בעיה, אז איך אתה באמת דואג לזה שהמערכות שלך היו תמיד cutting edge עם הטכנולוגיות, כמו שאמרת בהתחלה, שהאינובציה היא קורית בחוץ, אז איך אתה, אם זה תהליכים של שנים, איך אתה נהנה מזה היום, איך אתה מראה שאפשר, איך אתה דואג שהמערכת היא עדכנית?
אז אני נחשף כמה שיותר לתוך הטכנולוגיות. Mm-hmm. אני מנסה לשלב אותם כמה שיותר מוקדם. אני מתחבר לחברות בשלבים, כשאני נכנס להשקעות, כמו ב-Flying Production, כמו פניני חוכמה, זו דוגמה דווקא שונה, mm-hmm. אבל Flying Production ורובוטים, זה דוגמאות לחברות שבהן נכנסנו בהשקעה, אבל כשנכנסנו ב-Flying Production וברובוטים, הם היו ברמת בשלות יחסית גבוהה. הם היו סבב B שלהם, משהו yeah. כזה. אפילו רובוטים, אני חושב, סבב C אולי בכלל. זאת אומרת, אנחנו כבר, כשאנחנו נכנסים לחברה, אז אנחנו נכנסים, כשיש לה ממש מוצר שהוא בשל, זה השלב שבו חטיבות ייכנסו וישקיעו בחברות, וייכנסו באקוויטי משמעותי בחברות.
מי באמת משקיע? החטיבה?
חטיבות.
מהתקציב שלה? החטיבה קונה סטארט-אפ?
החטיבה קונה סטארט-אפ.
מדהים.
כן, חטיבות. תמיד, בהקשר הזה, תמיד יש סיוע של המטה, בליגל, בדיו דיליג'נס, בכל התהליכים. אבל החטיבה, אני אנסה להיזכר אם יש לנו מקרים אחרים, אבל כמעט כל מקרה שאני זוכר, זה מקרה שבו חטיבה קנתה סטארט-אפ, גם אחר כך הוא משוייך אליה. אלביט, כאמור, היא מאוד מאוד שומרת על המבנה החטיבתי שלה, וסטארט-אפים שנרכשים, בטח סטארט-אפים וחברות יותר גדולות, אז לפעמים הן נשארות עצמאיות תחת המטה, וגם זה אני לא מצליח לזכר בשום מקרה כזה. לרוב חברות, דרך אגב, בחול.
אוקיי, בוא נדבר שנייה על הניסיון שלך בתור יזם. איזה טיפים אתה נותן ליזם? שהוא בתחילת דרכו. אתה עזבת הכל, אמרת תודה לאופגל, תודה ל...
לא, זה דבר, עזבתי מאלביט.
אלביט?
כן.
אוקיי.
עזבתי מאלביט, אבל תשמע, יזם זה עניין טוטלי, אין פה באמצע. יזם אתה קופץ למים, אתה 120% בפנים. חשוב לתכנן נכון את השלבים הראשונים.
מה זה אומר?
זאת אומרת, לוודא שאתה נכנס לשוק שהוא מספיק גדול. לוודא שאתה מייצר איזשהו ברייר משמעותי, עדיף טכנולוגי. עדיף שיהיה לך איזשהו סוג של ברייר טכנולוגי. זה בתפיסה שלי שהיא גם קצת
ניזון. מה, שאפשר להעתיק אותך? מה הכוונה?
שתציג ערך, תראה, אתה יכול לייצר ברייר או בשוק או בטכנולוגיה. בשוק כסטארט-אפ קטן, אתה לא יכול לייצר ברייר, אתה לא יכול לייצר חסם. אז מה שנשאר לך זה לייצר ברייר טכנולוגי. ובשאיפה, תלוי באופי של הסטארט-אפים, כאילו, או שיש לך באמת טכנולוגיה מאוד מרשימה, שתדע דרכה לשכנע משקיעים להביא כסף משמעותי. או שאם זה לא טכנולוגיה סופר משמעותית, אתה צריך לוודא שאתה תהיה כזה, שתוכל לעשות סקייל יחסית מהר, ולייצר את הברייר דרך השוק. אבל התכנון של השלבים הראשונים הוא קריטי.
מה עם השינויים לאורך הדרך? בטח גם לך זה היה, עם הפרויקט של האייפדים.
תשמע, זה...
איך מתמודדים עם זה?
רזיליאנס. כאילו, אתה יודע, אין פה לקח. היו הרבה שינויים לאורך הדרך.
אז איך זה מסתדר עם התכנון?
לא, זה לא סותר.
אוקיי.
זה לא סותר.
כל תוכנית היא זה? בסיס לשינוי?
כל תוכנית היא בסיס לשינויים, אבל אם אתה תכננת את זה נכון... אתה לא משנה את האסטרטגיה שלך לגמרי מקצה לקצה. זה יחסית קיצוני. על אף שאתה יודע, אתה צריך להיות בנוי גם לזה. תשמע, זה עסק לאנשים קיבה חזקה, זה לא...
אוקיי.
זה גם... תשמע, ברמה האישית, אתה חייב להיות מוכן מבחינה פיננסית, משפחתית, מסודר כאילו בצורה כזאת שאתה מסוגל לספוג תקופות ארוכות שבהן אתה לא...
לא מושך מזכורת.
לא מתפרנס.
כן.
כן, זה לא... אם אתה לא מתוכנן בצורה הזאת, זה חלק מהאסטרטגיה של... זה הטקטיקה, אבל זה...
כן.
אם אתה לא מתוכנן ככה, אתה לא תשרוד את זה. הלחץ הוא לחץ גדול, ואם נוסף לזה גם שעון מתקתק של שבועות וחודשים, אתה לא תעמוד בזה. זה לא ישרוד.
טוב, בואו נסיים באיזושהי נעימה אופטימית, למרות העצות האלה. סך הכל... מה שאנחנו מבינים, אז שבאלביט יש מקום לעבודה עם סטארט-אפים, לשיתוף פעולה. אמנם כאלה שהם כבר נמצאים בשלבים יחסית מתקדמים, ויש להם מוצר, והם קצת מוכרים גם, ויש להם טכנולוגיה שהיא רלוונטית. אני מבין שאתה אומר don't call us, we'll call you. אתה מגיע לאנשים?
לא, תשמע, אני לא אומר don't call us. אני אומר call us, feel free to call us.
אוקיי.
גם אם אתה לא בטוח שיש לך משהו שהוא רלוונטי, אתה מוזמן להרים טלפון וליצור קשר, מיילים, איך שאתם מוצאים נכון, תמצאו אותי בלינקדין, תמצאו אותי בכל מקום.
עולה.
אבל קח בחשבון שאין quick wins.
כן.
אין, אני חושב שזה נכון לדיפנס. אני מדבר בשם אלביט, אבל אני חושב שזה נכון בדיפנס. אין quick wins, יש תהליך, יש due diligence ארוך, יש הרבה עבודה הנדסית. אם אתה מחפש בית טוב, לגדול איתו מבחינה, לפתח את המוצר, להבשיל אותו, להביא אותו למצב שהוא באמת כזה שיש אפשר לבנות עליו, אז אלביט היא שותף מדהים. שותף מדהים. ואלביט מאוד מאוד מעוניינת לעבוד עם סטארט-אפים, ועובדת עם הרבה מאוד סטארט-אפים. זה לא רק אני.
כן.
זה הרבה מאוד אנשים באלביט, ש... היום, בייחוד בארץ, כאילו, כל אחד מכיר מישהו באלביט, מרים טלפון, מגיע.
כן.
ויש המון המון עבודה עם סטארט-אפים, ויש פה המון, המון מכוונות לעולם הזה, ומודעות מאוד עמוקה לעובדה שחלק גדול מהאינובציה בעולם, חדשנות, נוצרת בסטארט-אפים, ואנחנו פתוחים לזה.
על הכיפה, קורי. תודה רבה שבאת, תודה רבה על הטיפים. וכל מי שרוצה להתקשר, כמו שאורי אמר, אנחנו נוסיף קישור בתיאור של הפרק, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה, בהצלחה לכל הסטארט-אפים.